אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
השרה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מאי גולן, מה נשמע?
ברוך השם, כיף להיות כאן, כיף להיות.
טוב, זוכרת מה אמרת לי לפני הפריימריז?
אוי.
אני דואגת.
נכון, נכון. האמת שאני תמיד דואגת, אני נולדתי דואגת.
זה אבל... אני יודע. אבל הנה את רואה הצעה.
כן, ברוך השם. ברוך השם, תראה, אני דאגתי בכלל, לא רק דאגתי אם אני אהיה שרה או אם אני אהיה חברת כנסת, דאגתי להמשיך את התהליכים שאני מאמינה בהם, שהתחלתי אותם. זה לא דבר של מה בכך. תראה, לעצור את כל החיים שלך ובגיל כל כך צעיר להיות חבר כנסת ואז שר. אתה דואג שם הרצף הזה ייקטע, אבל ברוך השם, בזכות המתפקדים ובזכות הקדוש ברוך הוא.
תגידי, אני אף פעם לא הייתי שר. זה מעניין?
אני כל הזמן מזכירה לעצמי, כשאני עובדת כל כך קשה, אז אני אומרת, רצית להיות שרה, רצית להיות שרה. זה מעניין, זה מאוד מאתגר, זה מאוד מאוד שונה ממה שאנשים חושבים ומבינים בחוץ שזה זה. המחשבה בחוץ, כאילו שר, הוא, אתה יודע, הכל יכול בכל נושא, וזה לא ככה. חק הוא מחוקק. שר מתווה מדיניות ומביא את המדיניות שלו לפועל. אבל הבירוקרטיה היא לא פשוטה. דרכי הבנייה הם לא פשוטים. העבודה מול משרדים אחרים גם לא פשוט, אבל זה אתגר עצום במיוחד, דוד, על אחת כמה וכמה, שזה בניית משרד חדש מאפס. פשוט מאפס. זה להתחיל הכל מחדש. עכשיו, מה עוד שאני לא התפטרתי תחת החוק הנורווגי? נשארתי גם חברת כנסת וגם שרה. עבודת הכנסת מאוד חשובה לי. אני מאוד אוהבת את הכנסת. זה לא משהו שרציתי לוותר עליו במהירות. ולכן אני עושה גם וגם. להגיד לך שזה פשוט? ממש לא. זו התקופה הכי מאתגרת בחיי, אבל אני, מה שנקרא, מסתערת עליה, כי אני מאמינה שאני כאן בשליחות, ממש כך.
את יודעת, לחבר הכנסת אין שם טוב. את יודעת למה? לכנסת בכלל, לא מסיעה זו...
לפוליטיקאים, אפשר
להגיד. לפוליטיקאים, כן. למה אין להם שם טוב? אתם עומדים בכנסת, צועקים, מדברים לא יפה, לפעמים מקללים, לפעמים גם שופכים מים אחד על ה... שני, אחת על השנייה, ושם של פוליטיקאי זה לא מה שהיה.
תראה.
וחושבים שאתם נהנים מחופשות מאוד גדולות, כמו מורים. אני יודע שזה לא. אתם נהנים מהרבה מאוד הטבות, כמו מזכורות גבוהות, ובוודאי, בוודאי, הרבה מאוד שואלים את עצמם, את שרה, את קמה בבוקר, מה את עושה?
קודם כל, אני אגיד שהתודעה של
מה הסדר יום שלך?
כן. אני אגיד שהתודעה של מה שדיברת עליה, אומרים באנגלית, couldn't be further from the truth. באמת, זה לא יכול להיות יותר רחוק מהאמת.
רחוק מהאמת.
ממש. על אחת כמה וכמה במפלגת הליכוד, שהיא מפלגה לא דיקטטורה כזו או אחרת, שבה יש דיקטטור אחד ששם אותך ובוא תעשה מה שאתה רוצה, אלא פריימריז, שבה אתה מכיר את השטח, אתה עונה למתפקדים. בוא, אני רוצה להגיד לך. האנשים שאתה מדבר עליהם תחת החשיבה הנהנתנית הזאת של פעם, זה לא הדור של היום. אני מאוד מאוד מחוברת לדור הצעיר. כשאני אומר דור צעיר, אני לא מתכוונת רק על גילי 16 עד 18, שגם אליהם אני מחוברת, אלא עד, אתה יודע, גילי 40, 50, שזה לגמרי הדור הצעיר. והם מבינים מה נדרש ממני בתור חברת כנסת ושרה, בתוך מפלגת הליכוד, כדי לקיים חיבור ממשי ביני לבין הבוחר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהם לא טיפשים. אי אפשר לעבוד עליהם. כשאני מעלה פוסט ואומרת, אני אעשה כך וכך, אם עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, אני לא אעשה את זה, הם ידרשו תשובות. ואם אני לא אעמוד בזה, אני גם לא אבחר. כלומר, יש כאן תן וכך שהוא מאוד מאוד ברור, ואף אחד כאן לא פרייר. עכשיו לגבי החופשות. אני לא יצאתי 5 שנים מהארץ, עד לפני המסע ההסברה שהייתי בו לפני חודש בארצות הברית, למשך פחות מעשרה ימים, ששם מבוקר עד לילה פגשתי יהודים מהקהילות היהודיות בניו יורק ובפלורידה. ולגבי מה אנחנו עושים, אני יכולה להגיד לך שזה מורכב מכל כך הרבה דברים. תראה, אתה קם בבוקר, יש לך קודם כל נושאים בענייני משרדך. מעבר לענייני משרדך, אף אחד לא פונה אליך, לא פונה אליי למשל, רק כי אני השרה לקידום מעמד האישה. פונים אליי בענייני ביטוח לאומי, ופונים אליי בענייני מס הכנסה, ופונים אליי בעניינים רפואיים, ופונים אליי בעניינים של מכאן ועד להודעה חדשה.
זה תפקידך?
לא. זה לא תפקידי, אבל פונים אליי כי יודעים שאני א', מאוד נגישה, ב', חברת כנסת שהיא ושרה שהיא חברתית ומאמינה בתיקון עוולות חברתיות, ואני אגב מנסה לעזור עד כמה שאני יכולה, זאת אומרת, אתה יודע, גם לי יש גבולות, אין, זה לא, אף שר הוא לא כל יכול, ולכן העבודה, הנה אני אומרת לך דוד, בלב שלם היא בלתי נגמרת. אני שוויתי פעם, את הכנסת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לקזינו בלאס וגאס. אתה יודע למה? כי כשאתה נכנס, ואני פעם אחת הייתי בלאס וגאס, וביקרתי פעם אחת בבית קזינו, וראיתי שהגירויים שם הם בלתי נפסקים. כלומר, אתה יכול להיות 24/7, ימים שלמים, שבועות שלמים, בעירות, ואתה לא תבין מה קורה לך, וככה זה בכנסת. כלומר, אם אני אשב מעכשיו, עד עוד כמה חודשים רצוף, יום ולילה בכנסת, העבודה שלי לא תסתיים. היא לא תסתיים, דוד. ואנשים לא מבינים את זה עכשיו. אנשים הרבה מזלזלים בזה שנבחרי הציבור של הליכוד הולכים לחתונות, לבריתות, לימי הולד. חברים, שם אנחנו פוגשים את העם. אני למשל אתמול הייתי בבית אל, בערב, כן, אחרי עבודת הכנסת, בקביעת מזוזה, אחר כך ביישוב שנקרא יישוב הדעת, שהגעתי לאירוע, פגשתי שם, ואחרי זה בראשון לציון, אני הגעתי הביתה למשל ב-2 לפנות בוקר, אני לא מתלוננת, כן, אבל אני רוצה שתבינו שהעבודה הזאת זה להסתכל לאנשים בלבן שבעיניים. אני לא אפגוש את מסעודה מסדרות באיזה שגרירות, למרות שגם שם אני מגיעה, או את חיים כהן מדימונה. אני אפגוש אותו בארוחה בבר מצווה של אחד מאנשי המשפחה שלו, ששם הוא יספר לי מה כואב לו, מה עובר עליו, ואני אדבר איתו ואני אנסה לעזור לו. שם אני שומעת את המצוקות האמיתיות של העם, לא באינדוס התקשורתי של תקשורת השמאל, ובטח לא במפגשי הברנז'ה של השמאל בבתי קפה כאלה ואחרים על אספרסו ביום שישי.
אמרת קודם שהיית בארצות הברית באיזושהי נסיעת הסברה. מאיפה האנגלית שלך?
כן, זה שאלה ששואלים אותי המון. אי אפשר להגיד,
סליחה, יש פרסומת האנגלית שלי מהאמבטיה.
פחות מהאמבטיה, אני לא עשיתי אמבטיות בצעירותי. אבל אי אפשר להגיד שזה ממערכת.
כי אני שמעתי את האנגלית שלך, היא טובה.
כן. תראה, יצא כך שבאמת אני מייצגת את ישראל כמעט בלא מעט ימים לאומיים של נציגויות. כן, של שגרירויות. לא, אני מספרת לך, כי למשל שלשום הייתי...
כן, יש לי המלא לשאול אותך, תספרי לי את כל זה.
ואיפה האנגלית שלי? לימוד עצמי. פשוט לימוד עצמי. כשאני הועפתי מבית הספר בגיל 14, כי חשבו שאין לי שום יכולות, החלטתי שאני מאוד אוהבת שפות, וישבתי ולימדתי את עצמי באופן סיסטמטי, גם אנגלית וגם שפות נוספות, צרפתית, ערבית. לא יכולה להגיד שאני שואלת את כמו אנגלית.
האנגלית שלך טובה, אני שמעתי אותה. בואו נמשיך הלאה. השיחות בבית הנשיא. כשאני שומע חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, גם מתוך הקואליציה, חלק אומרים, לא יצא מזה כלום, זה הולך לפיצוץ. חלק אומרים, אנחנו הולכים לפשרה. זה קואליציה. אופוזיציה, אותו דבר. חלק אומרים, יהיו איזשהם הבנות, חלק אומרים, לא יהיה כלום. תסבירי לי.
אני אסביר לך.
בקצרה.
בקצרה, זה קשה. אני אנסה. אופוזיציה מתוסבכת ומתוסכלת.
אבל היא אומרת מה שהקואליציה אומרת.
יקירי,
חלק אומרים, כן. חלק הם בעד זה שיגיעו, וכנראה כן. גם יגיעו, וחלק אומרים, לא יקרה כלום, וגם אצלכם אומרים אותו דבר.
דוד, אם היה רצון אמיתי לפשרה ולהסכמות, האמן לי שמזמן היינו שם. אין. אין, בטח לא יצא לפיד שמבחינתו לשסע את כל המדינה ולהמשיך את הכיתוב הזה עד אין קץ. בטח לא משאר האופוזיציה המתוסכלת והמתוסבכת שאמרתי את זה. אני אומרת לך שאין ברצונם. אם זה היה תלוי בליכוד, היה. אבל אני כן אבהיר משהו אחד. אני כן אבהיר משהו אחד. הרפורמה הזאת צריכה להתקדם, והיא מה? אין לנו שום זכות להמשיך להתקיים כמפלגה ריבונית בתור הליכוד ממה שהבטחנו לציבור
במתכונת
שלנו.
במתכונת הזאת?
אני חושבת שהרפורמה צריכה לעבור במתכונת המקורית שלה, במתכונת המלאה.
אבל זה לא
כי
יקרה.
כי אחרת, אז אם זה לא יקרה, אם זה לא יקרה, והפערים יהיו מינימליים אל מול משהו שבאמת יכול
מינימלי.
להגיע לפשרה, אז
מה,
אז
אין מינימלי?
יש מינימלים.
אין מינימלי, אני אגיד לך למה.
יש מינימלים, כי אני יכולה להגיד לך.
לא, אין מינימלי, אני אגיד לך למה.
לא, אני...
כי האופוזיציה לא תסכים לפחות מאיזשהו מינימום שלהם. המינימום שלהם לא פוגש את המקסימום שלכם.
דוד, הרצון של האופוזיציה זה להפיל את הממשלה הזאת
זה
ולהפיל
נכון,
את ראש הממשלה.
זה נכון, אבל זאת
זכותם. הם עלו פה על איזה טריק, אוקיי? הם תפסו איזה מה שנקרא גמל שרץ ככה במדבר, עלו עליו והם דוהרים איתו.
אבל מה, אולי עשיתם טעות?
אני אגיד לך
מה... יכול להיות שעשיתם טעות ורצתם מהר מדי, כי תראי, גם אלה שהיו בממשלה הקודמת, האופוזיציה דה היום, אומרת לכם, דרושים שינויים. אפילו משמעותיים, ואנחנו מוכנים לכך, אבל בהסכמה ובהידברות, ואולי לא הייתם צריכים לרוץ כל כך מהר.
תראה, אם היינו רמאים ונחלולים, כמו מה שעשה אהרון ברק ב-1992, כשהוא העביר שנייה, שהעביר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אתה חייב לתת לי להסביר
יודע,
את זה, 20... בפגרה, ברמאות, עבודה בעיניים,
אנשים,
אולי זה היה עובר.
יודע,
מכיוון שאנחנו מסתכלים לציבור שלנו, בלבן של העיניים, מכיוון שהבטחנו את ההבטחה הזאת מעל 20 שנה, שברגע שיהיה לנו רוב ימני, ערכי, מסורתי במדינת ישראל של המחנה הלאומי, הדבר לכם... הראשון שנעשה זה להעביר את הרפורמה המשפטית, לא היה שום דרך אחרת להעביר את זה.
ולא היה לכם קודם?
לא היה קודם. כחלון לא נתן, בני גנץ לא נתן, יאיר לפיד לא נתן, לא היה רוב ימני אמיתי. ליברמן לא נתן. אני אומרת לך שכרגע יש פה קואליציה של אנשים ישרים, כנים וערכיים, ולכן אין להם מה לפחד מלהעביר את הרפורמה הזאת. הרפורמה הזו חייבת לעבור, אתה יודע למה דוד? כדי שתהיה פה דמוקרטיה אמיתית וחזקה יותר. הדמוקרטיה שלך היום היא לא דמוקרטיה. היא לא דמוקרטיה.
מה שנייה?
זו כסות של דמוקרטיה תחת דיקטטורה של שופטי בית המשפט העליון. איך זה יכול להמשיך? כל החולאים הרעים שיש היום במדינת ישראל מתנגזים אל תוך השחיתות המשפטית.
אז אני שואל אותך שאלה.
זו עובדה, זה לא השערה.
אז אני שואל אותך שאלה. אתם אנשים ישרים, ואת אומרת את זה שוב ושוב, בסדר.
אלא אם כן יתפרו לנו תיק כזה או אחר, אתה יודע.
מחר יש ממשלה אחרת. את יודעת, אנשים נמצאים שם ומחר הם לא. ואז הממשלה האחרת, המושחתת לטעמך, עם הרוב שאתם נתתם לה בוועדה לבחירת שופטים, מחליטה משהו אחר. זה בסדר?
אני אגיד לך מה בסדר.
ואם אצלהם זה בסדר, למה אצלכם לא וההפך?
אני לא אמרתי שזה לא בסדר. אני להפך, אמרתי יותר מזה. אמרתי לא טוב מה שנעביר בקדנציה הזו, אם אתם... תבחרו בפעם הבאה, אהלן וסהלן, תפדלו, תשנו את החקיקה, אם לא יהיה טוב, אם באמת יהיה פה כזאת שחיתות, ואנחנו נעלה את הקהילה הלהט"בית על מסעיות לאנשהו.
למה אתם צריכים למנות...
הרי זה הכל דמוניזציה.
למה אתם צריכים רוב בוועדה למינוי שופטים?
אני אגיד לך למה.
אתם לא מאמינים לשופטים?
אני אגיד לך למה. מכיוון...
הרי יש, אתם... רגע, לא סיימתי את השאלה, אבל...
אני לא מספיקה לענות.
מאי?
כן. זה חשוב. ברור
שזה חשוב. תראי, השרה ילד שקד הכניסה שופטים שדעותיהם נקרא להם יותר שמרנים.
הכניסה שופט, בוא נדייק.
לא, שופטים. שופט. שלושה שופטים.
עזר לנו המון, באמת. אני רואה גיוון עצום היום במערכת המשפט.
נו, אז מה?
די, נו, אני אומרת את זה בציניות, דוד.
לא, אבל עשו את זה. הילד שקד עשתה את זה בהידברות, ונכון.
בית העליון. הידברות עם מי? עם שופטי בית המשפט העליון. ששיטת הסניוריטי היא השיטה הקובעת. עם שופטים שטוענים שצריך למנות רק את חבריהם מהמיליה שלהם בשיטה של אחד אחרי השני.
זה היה לפני הרבה שנים.
זה ממשיך.
וברק הודיע שכן,
עשינו טעות. אם ברק הודיע אז אני רגועה. אני באמת רגועה. אני עכשיו ישן טוב בלילה כשברק הודיע.
את יודעת, כשיושב כאן חבר כנסת מהאופוזיציה, אני שואלת את אותם שאלות אבל הפוך.
אתה יודע,
אז אני שואל אותך.
יקירי, אני יכולה לתת לך את הדוגמה הטובה ביותר. דוגמה שלי, דוגמה שאני חיה על בשרי, המסתננים הבלתי חוקיים. בסוף, כשאני הגעתי לבית המשפט העליון, בטענה שבה רציתי לקבל באמת איזשהו חסד מהם, איזושהי הבנה, מה הם אמרו לי? הם אמרו לי שלא מעניין אותם שהציוויון היהודי נכבש. הם אמרו לי שלא מעניין אותם שנשים נאנסות. הם אמרו לי, אני אומר לך את זה בפסיקה שלהם, ברור שהם לא אמרו ככה. אתה יודע מה הם כן אמרו לי? הם אמרו לי שהם דואגים למסתנים, וזה כתוב שחור על גבי לבן. איך המסתנים יפתחו תחביבים? איך הם יפתחו זוגיות? זה כשהראיתי להם קשישה בת 83 שנאנסה, ומשפחות של קורבנות שנרצחו. לכן, סלח לי, יקירי, אם אין לי איזשהו יכולת לסמוך על שיקול הדעת, לא של שופטי בית המשפט העליון ולא של חבר מרעיהם. ולכן אני אומרת לך, יש פשרה מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה. הם מאמינים, השמאל טוען שהוא מאמין בדמוקרטיה, נכון? הוא טוען שהוא רוצה בחירות. אני אומרת לך, ואני אומרת את מה שאני אומרת עכשיו בכאב, לא יהיה רוב לימין כמו שיש לנו היום. אני חוזרת ואומרת, לא יהיה רוב ימני, לאומי, דמוקרטי, לימין כמו שיש לנו היום. אין לנו שום זכות ושום פריבילגיה אפילו למצמץ בעברת הרפורמה הזאת, ולא, אנחנו נשלם על זה ביוקר. עכשיו, לא נשלם על זה ביוקר בכיסא שלנו, זה לא מעניין אותי. נשלם בצביון היהודי של מדינת ישראל. כי כל הריב פה זה לא הרפורמה, וזה לא פליטים, וזה לא התיישבות, זה מלחמת דת. ומה עם המלחמת דת הזאת? זה מול מי שרוצה מדינה יהודית, לאו דווקא חרדית, אלא יהודית מסורתית, ומול מי שרוצה מדינת כל אזרחיה, סלש מסתנניה.
את מדברת כרגע על ה...
דת במרכאות כפולות ומכופלות, כן.
אוקיי, הבנתי. טוב, מנכ״ל משרד ראש הממשלה אמר כך, צריך להפסיק לדבר על הרפורמה, היא תיעלם רק מהדיבורים. שדעת, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא תגידי חבר כנסת זוטר מהספסל האחורי.
קודם כל, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה את מנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי, ואני גם מעריכה אותו מאוד, והוא הבהיר שדבריו הוצאו מהקשרה.
מי? אני שמעתי.
אני גם שמעתי, ואני אגיד לך למה הוא התכוון, כי שוחחתי איתו.
למה הוא התכוון?
הכוונה שלו הייתה, בוא, מנכ״ל משרד ראש הממשלה מתמודד, ואני רואה אותו, כי אני מכירה את משרדו, עם מיליון ואחת עוולות חברתיות ביום, מגיעות לפתחו, ככה אליו ממש. אני אגיד לך. ולכן, כנראה, שברגע של להט, או ברגע של רצון לפתור דברים אחרים,
לא, לא יצא
לו האמת. את
יודעת מה פרויד היה אומר על זה?
לא. תראה, זה לא עניין של יצא לו האמת. הוא מטפל בדברים אחרים. פחות עניינו הרפורמה המשפטית.
אבל אם הוא לא מאמין, אבל אם... לא, לא נכון.
אני יודעת בוודאות שהוא מאמין. אני יודעת בוודאות שזה לא נכון שהוא לא מאמין. אז יצא, תראה, בסוף הוא מטפל כמו שהוא אמר בקו באשקלון, וכמו שהוא אמר, אני יודעת שהוא מטפל בנשים חד-הוריות ובמעונות לנשים מוכות, והוא מטפל בניצולי שואה, והוא מטפל באנשים נזקקים.
יבורך, אני רק אומר, זה מסוג הדברים... שלא תגידי, ברח לו איזה משהו, זה פה מדובר על מלחמה, כמעט מלחמה, הייתי אומר, טוב, מלחמה זה מילה לא טובה. מאבק של אלה שקוראים לעצמם בני אור ובני חושך,
נכון.
רק כמובן הפוך יכול להיות, כל אחד רואה את זה דרך המשקפיים שלו, ומאבק שמטלטל את ישראל ופוגע ישירות בכלכלה שלה. ואני כרגע לא אומר, את צודקת, הם צודקים. אני אומר, המאבק הזה יוצר כאן כיתוב בעם בצורה נוראית. ואדם כזה, כשאדם במעמדו אומר את זה, יש לזה משמעות?
כן, אבל המשמעות באמת הוצאה מהקשרה, אבל בהקשר למה שאמרת, אני חייבת להגיד משהו. תראה, אני בדיוק נעמתי על זה השבוע בכנסת, על מה שאתה אומר, על זה שיש כיתוב בעם. בסוף אני מסתכלת, לדוגמה, כן, על יאיר לפיד שקורא לנו המשיחיים. מי זה, למי הוא קורא המשיחיים? אני באמת שואלת, אני רוצה לדעת, באיזה זכות הוא אומר דבר כזה? מי שמו? מי אתה שתגיד דבר כזה?
זאת זכותו להגיד.
לא, זה לא זכותו להגיד, כי תראה, הם לקחו בעלות על הכל. אני בדיוק נעמתי על זה השבוע, הם ההייטקיסטים, הם הלהטבים, הם עצמאים, הם הכל, הם המדינה, הם לא, אנחנו הרוב, אם אני רוצה כבר להגיד משהו. אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לכל הזה, בסופו של יום מי שמכתב ומשסע את העם זה אותם מפגינים ממומנים. אני אומרת לך דוד, שבינם לבין ידיעה על מה קורה ברפורמה הקשר הוא מקרי.
אז אני אענה לך על זה. תראי, כן, בוודאי יש ממומנים, יש כאלה שמקבלים כסף על להגיע להפגנה, לפחות לפי מה שפורסם, לא הייתי שם. כן, יש כאלה שהם קיצונים, שמאלנים,
שדרכם
לא דרכה של חלק גדול מאוד מהציבור, דרכם. אבל יחד עם זה, את יודעת, עם אחד אנחנו במלחמה צריך לעמוד כתף לכתף.
אמת.
וברגע שאתם מדברים בסגנון כזה, והם מדברים בסגנון דומה, ובכנסת יש ריב ומדון, וזה נשמע נורא, והציבור אומר, אתם נבחרתם כדי לטפל ביוקר המחיה, ביוקר הדיור, איפה אתם?
אני רוצה להגיד לך, שקודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאמרת על ריב ומדון, כי זה נכון. בכנסת יש ויכוחים...
מה, אחר כך, מה שאמרתי זה לא נכון?
זה הכל נכון, לא, זה הכל נכון. חלק, אני יכולה להגיד לך מה אומרים לי בצבא, אבל שנייה, אני אגיב לזה, זה חשוב לי. בסוף... אני, כשאני מגיבה למישהו שפוגע בי, אני, זה שאני חברת כנסת או שרה, ולצורך העניין יורקים עליי, אני לא אתעלם ואגיד זה גשם. אני אענה לעניין. עכשיו, אני רוצה לומר לך שבסופו של יום אני הולכת ברחוב, אוקיי? ואנשים תופסים אותי, מחבקים אותי. השבוע הייתי בסופר, איש הבשר בכה. בכה מרוב שהוא התרגש לראות אותי.
אני אגיד לך משהו מצחיק.
לא, אבל משפט.
מה, אני אגיד לך משהו מצחיק. אמר לי יום אחד שדרן אחד, לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, אתה יודע כמה אני פופולרי?
אני הולך ברחוב,
רגע, אני הולך ברחוב, אתה יודע כמה אנשים פונים אליי? אמרת, וכמה אנשים לא פונים אליך?
אוקיי, אין בעיה. מי שלא מסכים עם האידיאולוגיה שלי, הכל בסדר, אבל בסוף אני באתי כדי לייצג את מדיניות מי שהצביע לי. עם כל הכבוד לכולם, אני מייצגת את כל אזרחי מדינת ישראל, נכון, אבל אני יישם את המדיניות של מי שהצביע לי, כי בה אני מאמינה. ולכן כשהם ניגשים אליי ואומרים לי, את מדברת מגרוננו, אנחנו אוהבים אותך, מחבקים אותי, מנשקים אותי, אני יודעת שאני עושה משהו נכון. ואגב, אני לא מוכנה לעניין הזה של לשבת בשקט ולא לענות כשתוקפים אותך, כשמשקרים לך, שמטנפים עליך בכנסת. נכון, זה לא צריך להגיע לתאומות כאלה.
הסיפור הזה של רוטמן וכל הבלגן שהיה שם בניו יורק,
כן.
את יודעת מה היה שם?
תראה, אני לחלוטין מבינה את שמחה רוטמן, אני עוברת את זה לא פחות כאן בישראל. הנה, אני אתן לך דוגמה, השבוע נעמתי לזה...
תגעת לכאן עם שומרים?
כן, יש לי מאבטח, אגב, שלא אמור להיות צמוד איתי. זאת אומרת, יש לי מאבטחים מחוץ לבית, בתור היותי שרה, שבשמחה הייתי שמחה לוותר עליהם, אבל זה החוק ולא נותנים לי. אבל מכיוון שאני מקבלת כל כך הרבה איומים, יומיומיים והשמצות, אין ברירה. והנה, אני יכולה לתת לך עכשיו לדוגמה. השבוע נעמתי בשגרירות שוודיה, בבית השגריר לרגל יום הלאומי שלה. מיד הגיעו לשם מפגינים, מיד הגיעו לשם אנשים שצעקו, אותם פלורליסטים, אותם ליברלים, לא רוצים שנהיה שם במעוז שלהם. לכן אני אומרת לך, הצביעות היא בשיאה, אבל אני רוצה, ובזה אני אסיים במשפט הזה, מסר לאותם מפגינים, אתם לא מפחידים אותי, אתם לא מאיימים עליי, זה לא אפילו מזיז לי כקצה קצהו באמת שלי ובדרך שלי של מה שאני הולכת לעשות. אתם יכולים להפגין מפה ועד להודעה חדשה.
אבל תדעת, את יכולה להיות הקונסולית שלנו בניו יורק. זה נכון, תגידי לי.
אתה יודע, זה מעולם...
היות ואני יודע שאת נפגשת עם ראש הממשלה, אני שואל אותך, הציע לך?
כן, הציע לי, אני אמרתי שהוא הציע לי, בוודאי, אבל מכאן ועד לטרלול הפסיכוטי שהיה כאן בתקשורת...
למה טרלול?
טוב, תקשיב, אני בארצות הברית...
את יודעת מה זה להיות קונסולית בארצות הברית?
אני בארצות הברית פותחת מסע הסברה, וכאן אני פותחת מהדורות, זה לא הגיוני, על מה, על זה שאמרתי לפני כמה שנים במסע ההפגנות שלי אל מול ההסתנות הבלתי חוקית, שאם לאנוס קשישות ולהגן על הצביון היהודי זה להיות גזענית, אז אוקיי, אני מקבלת את המובת הגזענות. לא, זה חשוב לי, כי הם טענו שאני גזענית, אבל שיהיה ברור שעד היום לא קיבלתי את התפקיד הזה, כשפה כבר עשו כזה עליהום.
מה את עושה עכשיו באמת כדי ש... בוא נגיד, לא יהיו כל כך הרבה מקרי תקיפה בדרום תל אביב כמו שיש?
אוי, יש הרבה מה לעשות. הרבה
לא,
מה
את הולכת לעשות?
כן, אז קודם כל...
את לא יכולה להגיש הצעות חוק, אבל את יכולה...
אני לא המשרד לביטחון פנים.
אני יודע, אבל יחד עם זה...
כן,
אני לא... את מקורבת מאוד לשר המשפטים יריב לוין.
נכון. אני גאה גם להיות מקורבת עליו, אני חושבת שזה חשוב לעמוד מימינו של אחד מהשרים הערכיים ביותר שיש לנו, ומה שהוא חווה בימים אלה זה דברים לא פשוטים, ואני מחזקת אותו מפה. אבל אני רוצה להגיד לך שמכיוון שאני לא המשרד לביטחון פנים, אין לי יכולת להפעיל את הכוחות, אבל אני בקשר רציף, גם עם משטרת ישראל, גם עם התחנות, גם עם תחנת שכונות, גם עם תחנת שרת. אני יודעת על מה שקורה בדרום תל אביב כמעט 24/7, ואני כן פועלת כדי לא להוריד את הנושא הזה מסדר היום, והכי הכי חשוב, מה לעשות? גם זה נרוץ ברפורמה המשפטית.
תגידי, אמרת שאם הרפורמה לא תעבור, תתפטרי?
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי מעל דוכן הכנסת, שאם הרפורמה לא תעבור, כנראה שלא צריך להצביע לליכוד, ואני עדיין עומדת ואומרת את זה. בלי בושה. למה? כי אני לא חושבת...
ואם תעבור מקצתה?
תלוי מה יעבור. אם יעברו הדברים המהותיים, החשובים, שממלאים את מה שאנחנו צריכים כדי לחזק פה את הדמוקרטיה, אז ברוך השם. אם לא, אנחנו בבעיה, ואני בהחלט אשכול עם להיות חלק מהממשלה הזו.
את יודעת מה נגלה לבי? בכל הפעמים שהגעת לכאן, עם מי הגעת?
עם אמא שלי.
שאלתי אם היא רוצה להיכנס, אמרה לי לא, אני אראה כבר בטלוויזיה.
נכון, היא מאוד אוהבת לבוא איתי ספציפית לאולפן שלך. אמא שלי היא כל עולמי, והיא שתהיה בריאה ותיבדל לחיים ארוכים, היא היום בת 76, והיא לא אוהבת לבוא להרבה מקומות, אבל כאן היא מאוד אוהבת לבוא.
ובטקס המרגש עמדו ו... מחו לך כפיים.
נכון.
למה?
לא מחו לי, מחו לאמא שלי.
לא מחו לאמא שלך, כן.
לי פחות מחו. אני הייתי אחרי 6.5 שעות של פיליבסטר של האופוזיציה שהתנגדה למינוי שלי, אבל יש לציין את חברת הכנסת טלי גוטליב שהובילה, וחברת הכנסת לימור סונר מלך, חברתי הטובה, שהובילו את מה שנקרא המהלך של לעמוד ולמחוא כף לאמא שלי, על שהביאה אותי עד הלום, בעשר אצבעות ותו לא.
היית ילדה מושפלת.
נכון.
היית במקום שסבלת מאוד.
נכון.
זה חרד בך כנראה די
עיצב את מי שאני היום.
ועיצב את מי שאת. מה למדת באמת מהתקופה שבה לא היית מי שאת?
תראה, אני יכולה להגיד לך שאני תמיד הייתי מי שאני. גם כשהייתי ילדה מוחרמת,
לא, 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 התכוונתי לא את מי שאת כיום, שרה.
נכון, נכון.
הייתי ילדה מושפלת.
אז אני אומרת לך, בדיוק עניתי טוב, הייתי תמיד הילדה העוצמתית, האישה העוצמתית שאתה רואה מולך היום כשרה וכחברת כנסת. אבל זה כן נתן לי את הכוח.
פנית לילדים בסיכון.
אני הבטחתי לעצמי, נכון, נכון, הבטחתי לעצמי כשהייתי אותה ילדה מוחרמת בבית הספר, כשהייתי ילדה מוחרמת דוד, הבטחתי לעצמי שיבוא יום ואני אהיה מספיק חזקה כדי להשפיע על בני ובנות נוער אחרים, כדי שיהיו עוצמתיים כמוני. ובהשבעה שלי פניתי לבני ובנות הנוער בסיכון ואמרתי להם שזה בשבילם, ההשבעה הזאת שלי היא בשבילן ובשבילם, ואני מתכוונת להמשיך גם בתור השרה לקידום מעמד האישה, כדי להשפיע על הרבה נערות שיהיו מאי גולן בבוא
אני
היום.
יכול להציע לך משהו?
אתה, תמיד.
תראי, אנחנו עדים בשנים האחרונות, אבל בעיקר בעת האחרונה, לילדים שעוברים חרמות, עד כדי כך שהתאגדו אפילו קבוצות של ילדים להיות בחברה אחת, כי את יודעת, הם מרגישים יותר בטוח.
נכון.
למה שלא תעברי בבתי הספר, בדיוק אצל הילדים האלה, ותדברי איתם, ותסבירי להם ולחברים שלהם שאולי אם שרה תגיע לשם זה יעשה להם קצת רושם.
אז אני אפתיע אותך ואני אספר לך שאני כבר עושה את זה, וזה ממש לא היה מתואם השאלה הזאת.
ממש לא.
אני עושה את זה כבר כמעט...
את הולכת לבתי ספר?
אני הולכת לבתי ספר, אני הולכת גם ליסודיים וגם לתיכונים, אני פוגשת גם הרבה פרויקטים של בני ובנות נוער שעושים את הפרויקט שלהם באזרחות, אני בקשר רציף עם אופק ראשון, שמובילה את ציירת החרם, וגם איתה מגיעה למקומות האלה, ואני רוצה להגיד לך...
שדעת, זאת העבודה הכי חשובה שאת יכולה לעשות.
אני יכולה להגיד לך שכשאני...
כילדים האלה, כשהם יהיו גדולים, את יודעת מה הם יזכרו? שמישהי... שהיא שרה, היא הגיעה לכיתה שלהם,
נכון.
ודיברה איתם.
אני גם מגיעה להרבה מרכזי נוער בסיכון ברחבי הארץ, בעיקר בפריפריה, ואני יכולה לספר לך שכשאני הגשתי את החוק הסופר תקדימי הזה למניעת חרמות, כשנכנסתי לכנסת, הוא עבר מאז כרפורמה, ועכשיו שר החינוך עובד על להעביר אותו גם כחוזר מנכ״ל, אני יכולה להגיד לך שזה היה הדבר שהוא היה לנגד עיניי. ואני אספר לך במילה, שאני יושבת תמיד, כשאני מגיעה הביתה בסביבות 1-2 לפנות בוקר, אני יושבת כמעט שעה עם חצי עיניים ועונה למאות בני ובנות נוער כל יום ברשת האינסטגרם וברשת הטיק טוק, ואני מקבלת סיפורים ממשיים ממה שעובר עליהם כל היום, ואני לא מוותרת על לענות להם.
טוב, אני מבטיח לך שאני אזמן אותך עוד פעם.
כן, זה היה בהילוך מהיר היום.
חצי שעה עברה.
וואו, זה, לא, זה הרגיש כאילו עברו שתי דקות, באמת.
השרה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מאי גולן.
תודה.
תודה.
תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.